ברכות דף מ"א, מתחילים בעזרת השם, חמש שורות מלמטה, במילים היו לפניו מינים הרבה וכולי. מה רבו מעשיך השם? כולם בחוכמה עשית. אדם יוצא לפרדסים, לשדות, הוא מתפעם. כמה פירות, באיזה גוונים, איזה מבחר, איזה טעמים, איזה ריחות. אם הקדוש ברוך היה בורא את כל הפירות, אותו צורה, אותו צבע, אותו טעם ועוד בצבע אפור. איזה טעם היה לחיים האלה? הקדוש ברוך הוא שהוא טוב, והוא חפץ להיטיב, נתן לנו כזה שפע, איזה מבחר, איזה צבעים וכולי. כשאדם יש לו מגש עם מיני מאכלים, והוא בא לעשות את הדבר המתבקש, לברך את השם אלוקנו מלך העולם, על העץ, על האדמה, שהכל נהיה בדברו. הוא לא יודע מה להתחיל. הוא לא יודע מה הסדר, מה קודם לברך, מה אחר כך לברך, על מה לברך. הוא מקבל הדרכה במשנה. במשנה למדנו, אדם שיש לו מגש עם הרבה מינים של מאכלים. היו לפניו מינים הרבה. רבי יהודה אומר, יהודי יקר, תתבונן במגש, תחפש אם יש פה פרי משבעת המינים. אם יש ביניהם מין שבעה, חיטה, שעורה, ענבים, תאנים, רימון, זית, תמר, עליו הוא מברך. וחכמים אומרים, לא, מברך על איזה מן שירצה, שיבדוק מה הכי חביב עליו, ועל זה הוא יברך. כל אחד, כשהוא בא לנושא החשוב הזה, של סדר קדימה, מה מקדימים בברכות, יש דבר אחד, סוד אחד, שיכול לפתוח לפניו ולהקל עליו מאוד את כל ההבנה והסדר, מה באמת הדינים של סדרי הברכות. יש בעניין הזה שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, תגיד, יש לי פה כמה סוגי מאכלים שהברכה שלהם היא אותה ברכה. אני לא יודע איזה מאכל לקחת ועליו לברך. דוגמה, יש לי פה 10 סוגים של פירות שמברכים על זה בורא פרי העץ. אני יכול לברך רק פעם אחת בורא פרי העץ, ואז אני פותר את כל הפירות כי אני רוצה לאכול מכולם. איזה פרי אני אקח? על מה אני אברך בורא פרי העץ? וכנ"ל גם על מה אני אברך בורא פרי האדמה. זה דבר אחד שצריך לדעת. איזה פרי להקדים, דיינו על איזה פרי לברך. יש אפשרות שנייה, יש לי פה כמה וכמה סוגי ברכות לברך. המוציא, מזונות, העץ, אדמה, איזה ברכה אני מקדים. הגמרא מביאה פה שתי דעות. מה הכוונה במשנה? שרבי יהודה אומר, תקדים מן שבעת המינים, חכמים אומרים לו, תקדים את מה שחביב. הדעה הראשונה זה דעתו של אולה. הוא אומר שהנידון כאן זה לא איזה ברכה מקדימים, האם המוציא או שהכל נהיה בדברו. זה כרגע לא הנושא שלנו. הנושא שלנו כרגע הוא, כשאני רוצה לברך למשל בורא פרי העץ, אני לא מעוניין לברך עכשיו המוציא. כרגע זה לא הנושא שלי מה מברכים קודם. אני רוצה לברך בורא פרי העץ, תגיד לי, על איזה פרי אני אברך בורא פרי העץ? אומר רבי יהודה, תיקח את הפרי שהוא משבעת המינים ועליו תברך את הברכה של בורא פרי העץ. אומרים לו חכמים לא, תיקח את מה שחביב עליך. כך סובר אולה. אמר אולה, מחלוקת בין חכמים לרבי יהודה, האם לברך על איזה מהם שירצה או על פרי משבעת המינים, כשברכותיהם שוות, שמדברים כאן על כמה מאכלים, שהברכה היא אותה ברכה על כל המאכלים שהוא רוצה כרגע לאכול. כל השאלה היא את איזה פרי אני אקח, את איזה מאכל אני אקח ועליו אני אברך. רבי יהודה סבר מין שבעה עדיף, ורבנן סברי מין חביב עדיף. אבל בשם ברכותיהם שוות. אם דובר פה על דבר שברכתו בורא פרי העץ ועל פרי אחר שברכתו בורא פרי האדמה, דברי הכל מברך על זה וחוזר מברך על זה. קודם תברך על מה שחביב, אחר כך תברך על הפרי השני. ככה תוספות מסביר בדברי רש"י, שכולם מודים שיברך על החביב. שואלת הגמרא, מה? אם יש לו פרי שברכתו אדמה ופרי אחר שברכתו בורא פרי העץ, הוא מברך על האדמה ואחר כך על העץ? מיטיבי קושייה, היו לפניו צנון, שמברכים עליו בורא פרי האדמה, וזית, שמברכים עליו בורא פרי העץ. מספיק שהוא מברך על הצנון בורא פרי האדמה ופותר את הזית, אפילו ששניהם זה ברכות אחרות. צנון, בורא פרי האדמה, זית, בורא פרי העץ. הוא פתר עם הצנון את הזית, איך זה מסתדר עם דבריו של לולה? מתרצת הגמרא אחא במאי עסקינן כשהצנון עיקר. מדברים פה על עניין של עיקר ותפל, לא על העניין של סדר ברכות. עיקר ותפל, אם יש כאן דבר שהוא העיקר שבא ואותו רוצים לאכול, ויש לנו בעיה, הוא מאוד חריף, צנון הוא חריף. ואדם רוצה להפיג את החריפות של הצנון, אז הוא לוקח זית ואוכל. הזית הזה בן אדם לא בא לאכול אותו עכשיו, הוא רק תפל לצנון. אז לכן הברכה של הצנון פותרת את הזית. אבל אם האדם רוצה לאכול זית בגלל עצם הרעיון שהוא רוצה עכשיו לאכול גם זית, והוא רוצה לאכול צנון, אז זה ברור לנו שאפילו אם הוא בורא פרי האדמה לצנון, יצטרך אחר כך לברך גם כן בורא פרי העץ על הזית. שואלת הגמרא, הכי? הימה סייפה, מה אתה אומר? בברית הזאת מדובר ענייני עיקר ותפל, שהצנון הוא העיקר, שהבן אדם בא לאכול עכשיו צנון, סך הכל היה לו חריף מדי, לקח את הזית להפיק את החריפות. תסביר לי את ההמשך של אותה הברייתא, תראה מה כתוב שם. אחרי שהברייתא אמרה את דעת הנקמה, שאם אדם יש לו צנון, וברך על זה בורא פרי האדמה, והוא פתר את הזית, מיד כתוב, ובהמשך שם כתוב, רבי יהודה אומר, לא, הוא לא פתר את הזית, מברך על הזית. למה? שהזית ממין שבעה, והצנון לא פותר אותו. רגע, אני רוצה להבין. רבי יהודה לא סובר שאם יש פה עיקר שזה הצנון, והזית פה בסך הכל תפל במקרה שלנו, אז העיקר לא פותר את התפל? הוא לא סובר שהעיקר פותר את התפל? לטלי לרבי יהודה דתנן, משנה מפורשת, כלשהו עיקר. שבשביל זה עכשיו, אותו רוצים עכשיו לאכול. ואם עוד תפלה, דרך אגב, בשביל להתאים את המאכל העיקרי, מביאים פה משהו תפל, מברך על העיקר, ופותר את התפלה. מה, רבי יהודה לא סובר את ההלכה הזאת? וכי תימה, הכי נמי דלטלי? מה, תגיד, נכון, אולי באמת רבי יהודה חולק על ההלכה המפורסמת הזאת, שמברכים על העיקר ופותרים את התפל. והתניה, ברייתא מפורשת שלא ככה, הוא ודאי שהוא סובר את ההלכה שעיקר פותר את התפל. רבי יהודה אומר, אחד שאוכל זית בגלל שמאוד חריף לו הצנון, אם אחמת צנון בא זית, מברך על הצנון ופותר את הזית. ומי אומר את זה? רבי יהודה. הוא כן סובר את הדין הזה שתפל נהיה פטור בברכה של העיקר. אז למה בתחילת הברייתא הוא חולק? למה בתחילת הברייתא הוא אומר שאם אדם אכל, אדם שיש לפניו צנון וזית, אומר רבי יהודה שהוא יברך על הזית, למה? כי הזית הוא ממין שבעה. עונה הגמרא, לעולם בצנון עיקר עסקינן. מדובר פה שאדם אוכל עכשיו צנון, כי הוא רוצה לאכול עכשיו צנון, אבל נהיה לו חריף בפה, אז הוא לוקח זית להפיק את החריפות. עכשיו, בזה גם רבי יהודה מודה שלא מברכים על הצנון. זה שיש מחלוקת, זה על עניין אחר. וכי פליגי רבי יהודה ורבנן במילתי אחיתי פליגי. כל המחלוקת בין רבי יהודה לרבנן, האם מברכים על הצנון שזה דעת רבנן, או שמברכים על הזית שזה דעתו של רבי יהודה, זה שהם חולקים שם בברייתא, הם חולקים באותה ברייתא על עוד עניין. זאת אומרת, הברייתא מדברת שם על עיקר ותפל, שבזה גם רבי יהודה וגם רבנן מודים שמברכים על העיקר, פותרים את התפל. אם הצנון הוא עיקר, אז הזית לא יברכו עליו. אבל יש שם נושא נוסף בברייתא, וזה לא כתוב במפורש, אלא החכמים העבירו את זה בעל פה אחד לשני. וחסור מחסרה ואחי קטני, חסר מילים בברייתא, והאמת היא שככה צריך לגרוס. היו לפניו צנון, שמברכים על זה בורא פרי האדמה, וזית, שמברכים עליו בורא פרי העץ, אז מברך על הצנון ופותר את הזית, למה? כי במה דברים אמורים, באיזה מקרה הדברים פה נאמרו, כשהצנון הוא העיקר, והזית הוא רק תפל. אז זה אין מחלוקת. זה הלכה קבועה, שכשבן אדם אוכל דבר שבא לו בתור עיקר, ויש פה משהו שבא בתור תפל, לא מברכים על התפל. כמובן שיש בזה פרטי הלכות, מה ההגדרה של עיקר ומה ההגדרה של תפל, אבל זה שהעיקר פותר את התפל זה מוסכם על כל הדעות. אבל ממשיכה הברייתא. במה דברים אמורים? כל מה שאמרנו שמברכים על הצנון והזית אפשר לאכול בלי ברכה, כשהצנון עיקר והזית הוא תפל. אבל אם הצנון הוא העיקר של המאכל, אם הצנון הוא לא העיקר של המאכל, אין הצנון עיקר, אלא הוא רוצה לאכול גם צנון וגם זית, דברי הכל מברך על זה וחוזר מברך על זה, בוודאי שאם הוא אוכל צנון, הוא לא פטר את הזית, הוא יצטרך לברך על הזית, בורא פרי העץ. עכשיו, ושני מינין באלמה, אם יש לי פה שני סוגי פירות, שברכותיהם שוות, על שניהם למשל מברכים בורא פרי העץ. מברך על איזה מעין שירצה לפי דעת חכמים, יברך על החביב, שהוא עכשיו יכול לברך, הוא יכול לברך פעם אחת, ויש לו כאן כמה פירות שהוא רוצה עכשיו לאכול. אז על איזה פרי הוא יברך? על מה שחביב לו, זה כבוד הברכה. רבי יהודה אומר לו, מברך על הזית, שזה, שהזית הוא ממין שבעה, ועליו הוא יקבע את הברכה שהוא רוצה לברך, ואז הוא יפתור את שאר הפירות שברכתם בורא פרי העץ. עד כאן הבאנו את דעתו של אולה, שכל הדיון בין רבי יהודה לבין חכמים, האם מין שבעה קודם או חביב קודם, נאמר, איזה פרי מתוך כל הפירות אני לוקח בשביל לברך? כולם פה הרי יש להם את אותה ברכה. יש לי פה שורה של פירות שעל כולם אני צריך לברך בורא פרי העץ, אבל מספיק לי פעם אחת לברך, איזה פרי אני אקח ועל מה אני אברך? אומר רבי יהודה, מין שבעה, אומרים חכמים, תברך על מה שחביב. אבל הגמרא מביאה שיש על זה מחלוקת, יש דעה שסוברת, שאפילו כשאין ברכותיהם שוות, אני מדבר איתך עכשיו, איזה ברכה להקדים קודם? וגם בזה יש מחלוקת. שלפי הדעה השנייה, בזה נחלקו רבי יהודה וחכמים. פליגי בא רבי עמי ורבי יצחק נפחה. חד אמר, כמו שאמר אולה, שהמחלוקת בין רבי יהודה לבין חכמים בשברכותיהם שוות. כשיש פה למשל שתי מאכלים, שתי פירות שברכתם העץ, ואני צריך לבחור איזה פרי עליו אני אברך את ברכת העץ, ורבי יהודה סבר, תבחר את מין שבעה שהוא עדיף, ואם יש לך פה זית וצנון, ואם יש לך פה זית ותפוח למשל, תברך על הזית, ורבנן סברי, אם אתה יותר אוהב תפוח, מין חביב עדיף, תברך על התפוח, אם הוא יותר חביב עליך. אבל בשאין ברכותיהן שוות, אם יש לי פה זית וצנון למשל, שעל הצנון אני לא אברך העץ, אני אברך על זה בורא פרי האדמה, דברי הכל מברך על זה וחוזר ומברך על זה, וכמו שלמדנו דעת רשי, מברך לפי כל הדעות על החביב. עד לכאן דיברנו על הדעה שכבר גם אולה סבר ככה. עכשיו אנחנו רואים את הדעה השנייה, ואחד אמר, המחלוקת רבי יהודה וחכמים, זה לא כשיש לי פה כמה פירות ואני מברך ברכה אחת לפתור את כולם. יש לי כאן אפשרות לבחור איזה ברכה אני מברך. האם לברך קודם כל העץ או קודם כל אדמה? אז בדרך כלל יש לנו את הסדר של הברכות לפי החשיבות שלהם ולפי איך שהם מפורטים, שמפורסם בעולם וזה גם מקובע בהלכה, שזה ראשי תיבות מגע אש. מם זה מוציא, שזה הברכה הראשונה. אחרי זה יש לנו מזונות, שזה גם במם. אחרי זה גפן, שזה בורא פרי הגפן. אחרי זה עין, זה העץ. א' זה אדמה, ושין זה שהכל, שזה בסוף. זה הברכה האחרונה שמברכים. עכשיו, מה יהיה הדין אבל? אם יש לי פה למשל פרי שמברכים עליו בורא פרי האדמה, אבל הוא משיבת המינים, ופרי אחר שמברכים עליו בורא פרי העץ, אבל הוא לא משיבת המינים. או שיש לי פה פרי אחד שהוא בורא פרי האדמה והוא חביב, ויש לי פה פרי אחר שהוא בורא פרי העץ, אבל הוא לא חביב. אז על מה אני מקדים? לפי הדעה השנייה, בזה המחלוקת רבי יהודה וחכמים. וחד אמר, אף בשאין ברכותיהן שוות נמי מחלוקת. הם מסכימים שיש מחלוקת, כשיש לי פה את אותה ברכה על כמה פירות, איזה פרי אני אקח בשביל לברך, אז לפי רבי יהודה תיקח משבעת המינים, לפי חכמים תיקח מה שחביב. אבל בנוסף לזה, גם אם הברכות הן לא שוות, אלא אחד מהם זה העץ ואחד מהם זה האדמה, בכל זאת נחלקו רבי יהודה ורבנן, זאת אומרת. רבי יהודה סובר שגם אם יש לך פה למשל חיטה או שעורה, שצריך לברך על זה עכשיו בורא פרי האדמה, וזה ממין שבעת המינים, מצד שני יש לך תפוח שברכתו בורא פרי העץ. אומר רבי יהודה, תקדים את האדמה לפני העץ, כי האדמה זה מין שבעה. אומרים חכמים שאם התפוח הוא חביב עליך, לא תקדים את התפוח. עכשיו, מה יהיה הדין אם האדמה חביבה עליך והעץ לא חביב? אז לפי רבנן תקדים את האדמה, כי האדמה זה חביב. רבי יהודה אומר לו, אם זה לא ממין שבעה, אז אל תקדים את האדמה. טוב, שואלת הגמרא, ביש למה למאן דאמר ושברכותיהם שוות מחלוקת שפיר? הגמרא מנסה להבין. אם אתה אומר לי שיש לך פה כמה פירות, שכל אלה מברכים עליהם בורא פרי העץ, יש ויכוח, רבי יהודה אומר, תבחר לך מין שבעה, וחכמים אומרים לו, תבחר לך מה שחביב. אז מובן, במה הם נחלקו? אלא למאן דאמר ושהם ברכותיהם שוות, במאי פליגי. הרי מה המחלוקת? מה? על מה לברך בורא פרי העץ? הרי יש פה רק פרי אחד שאפשר לברך על הבורא פרי העץ, ופרי אחד שאפשר לברך על הבורא פרי האדמה, אז מה הבעיה? תברך את זה, תברך את השני, וגמרנו, מה העניין? אז אנחנו הסברנו את התירוץ של הגמרא. אמר רבי ירמיה, המחלוקת זה לא איזה מאכל פותר את השני לפי זה, אלא על איזה מאכל צריך להקדים ולברך. האם הוא יברך קודם כל על מה שחביב? אפילו שהברכה שלו בורא פרי האדמה, שזה דעתם של חכמים, או שהוא מברך קודם כל על מין שבעה. איך אנחנו רואים באמת שיש סדר לברכות, איזה ברכה מברכים קודם ואיזה ברכה מברכים אחר כך? ועל מה מברכים קודם ועל מה מברכים אחר כך? דאמר רבי יוסי, ואי תימה, יש כאלה אומרים שאמר את זה רבי יצחק. הפסוק שהוא מדבר על השבח של ארץ ישראל, על הפירות המשובחים שהיא מפיקה, הוא כותב ככה, ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ זית שמן, זיתים שמפיקים שמן זית, ודבש, הכוונה לדבש תמרים. זאת אומרת, יש כאן שבעת המינים. אומר רב יוסף או רבי יצחק, אם יש לי כאן כמה משבעת המינים, מה אני מקדים מתוכם? כל המוקדם בפסוק זה מוקדם לברכה. למה התורה החליטה לכתוב דווקא חיטה בהתחלה? כי החיטה היא המובחרת מכל שבעת המינים, ואחריה השעורה, ואחריה ככה לפי הסדר הזה. תכף אנחנו נראה בהמשך שיש איזשהו סדר טיפה שונה, שזה לא חיטה, שעורה, גפן, תאנה, רימון, זית, תמר, אלא יש טיפה סדר שונה, נראה את זה בהמשך, אבל בכל אופן, מה שקודם, מה שהכי קרוב לארץ, הוא זה שהכי משובח, ולכן כתבו אותו בהתחלה. שנאמר, ארץ, חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון, ארץ, זית, שמן ודבש, דבש תמרים. עכשיו, לפי דעתם, הפסוק הזה בא לומר את הסדר של שבעת המינים, כל אחד מהם, זה שיותר קודם בפסוק למילה ארץ, הוא יותר מובחר ולכן עליו צריך להקדים ולברך. ופליגא דרבי חנן, הדברים האלה של רבי יוסף או רבי יצחק חלוקים על רבי חנן, כי רבי חנן בכלל לוקח את הפסוק הזה למקום אחר. דאמר רבי חנן, כל הפסוק כולו לא בא להגיד לך, אתה יודע, הפרי הזה יותר משובח, הפרי הזה פחות משובח. לא, לשיעורין נאמר. זה בא להגיד, אתה יודע מה זה ארץ ישראל? אתה חושב, מגיעים פה בשביל לאכול? כמו איזה בהמה? לא. אתה יודע מה זה? אתה רואה פה פירות? אתה לומד מזה דברי תורה. חיי נצח אתה מקבל מהפירות האלה. פרי סך הכל. איזה דברי תורה אפשר ללמוד מהם? כל אחד משבעת המינים מלמד אותי הלכה אחרת. תראה איזה יופי. מה מלמד אותנו חיטה? מלמד אותנו דבר כזה. אם יש בית, יש בו נגע צרת. אתם רואים איזה קטם על הקיר, קוראים לכהנים, מסתכלים, אומרים, תשמע, בסוף מחליטים שהבית הזה תמה. נגע צרת, ניגי בתים, בית המנוגה. אומרת התורה, כל מי שבא לבית נטמא. מי שאוכל בבית צריך גם לכבס את בגדיו. הבנתי. אז אם לא אכלתי בבית, אז הבגדים לא צריך לכבס, רק אני עצמי, רק הבן אדם שנכנס צריך לתאר את עצמו. אחרי זה כתוב, והשוכב בבית תכבס בגדיו. רגע, אבל הוא לא אכל. לומדים חז"ל שכשבן אדם נכנס לבית, אם הוא מתעכב שם, בבית מנוגה, אז ברגע שהוא נכנס, הוא נטמע. אבל אם הוא מתעכב שם כדי זמן של אכילה של סעודה, הכי זריזה, אבל סעודה, אז גם הבגדים שלו נטמעים. עכשיו, סעודה של מה? חכמים קבעו, היה להם שיעור של לחם, לפי דעת רש"י, הוא היה בגודל של 8 כביצים. אתם מכירים כביצה, כזית? 8 כביצים והיה כיכר שלם, והיו אוכלים את זה ביום שלם. בבוקר חצי ובערב חצי, זה נקרא פרס, פרס מלשון פרוסה. חצי היו אוכלים בבוקר, חצי בערב, כל סעודה זה פרס, 4 ביצים, שיעור של 4 כביצים. כמה זמן שלוקח לאכול סעודה של פרס? זה הזמן שמאדם שוהה בתוך הבית שיש שם צרת, גם הבגדים שלו נטמעים. עכשיו אנחנו צריכים את האכילה הכי מהירה שיש, ולכן, אומרת המשנה, לתנן, הנכנס לבית המנוגה, מי שנכנס לשם נטמע, וכליו, הבגדים שלו על כתפיו, הוא סוחב על הכתפיים בגדים, איזה מגבת או משהו, וסנדליו לא נמצאים ברגליים, וטבעותיו לא נמצאים על האצבע, אלא נמצאים בידיו, והוא מביא אותם איתו ככה, מחזיק אותם. אז כל מי שעכשיו נכנס, כולל כל הכבודה, כל החפצים שהוא הביא איתו, מכיוון שהוא לא הביא אותם בצורה שהוא לבוש בהם, אלא הוא פשוט סוחב אותם, אז כל אלה נקראים שנכנסו לתוך הבית. אז הוא והן, הבגדים, הסנדלים והטבעות, טמאים מיד, כי הם נכנסו לבית המנוגה. אבל אם היה לבוש כליו, ואת סנדליו הוא היה לבוש ברגליו, את אבותיו הוא ענת באצבעותיו, אז הוא טמא מיד, כשהוא נכנס, הבא אל הבית יטמא. אבל והן טהורים, לא צריך לכבס אותם עדיין, הם לא טעונים כיבוס, עד שישהה באותו בית המנוגה, כמה זמן? בכדי זמן שלוקח אכילת פרס, חצי כיכר, שזה יוצא סך הכל 4 כביצים. עכשיו, כל לחם לוקח זמן אחר לאכול אותו. כשאתה מביא לבן אדם לאכול מאכל שהוא מאוד מאוד ערב לחך, זוללים אותו, הוא נגמר מאוד מהר. אבל אם אתה מביא לבן אדם לאכול מאכל שהוא ככה לא כל כך ערב לחך, לוקח יותר זמן לאכול אותו. עכשיו, פה מדברים על שיעור אכילה של פת חיטים, שאנשים אוכלים אותה יותר מהר, ולא של פת צהורים שאוכלים אותה יותר לאט. עכשיו, זה צריך להיות אכילה שבאדם מרוכז באכילה, ככה הוא אוכל יותר מהר. אז דווקא אם הוא מייסב, הוא כולו עסוק כרגע בלאכול ולאכול מהר. וגם כשבאדם אוכל פת חיטים, אמנם שהיא יותר עריבה, אבל אם הוא מלפט את זה עם איזשהו מטבל, זה נאכל יותר מהר, כי זה יותר ערב. אז הוא אוכל בלפתן, שזה האכילה הכי מהירה של סעודה, של 4 כביצים, ואם האדם שהה בבית למשך השיעור הזמן הזה, הוא נטמע. לכן, זה מה שמלמד אותנו חיטה, כי פת חיטה נאכלת יותר מהר מפת שעורה, זה הזמן שמאדם, אם הוא שוהה בבית המנוגה, אז אפילו אם הוא לא אכל, נטמעים גם בגדיו. בסדר? זה לומדים מחיטה. מה לומדים מסעורה? הלכה שנייה. דתנן, מת מטמא. מטמא. אם יש דבר שמטמא, מת מטמא הכי הרבה. ברוב העניינים שלו. עכשיו, יש מת שמטמא אפילו באוהל. אבל אם זה רק חלק, יודע, איזה פחות מכזית בשר, או עצם, לא גולגולת, או שאתה שם חתיכה קטנה של עצם, לא מטמא באוהל. ואם זה עצם מאוד קטן, אפילו פחות משיעור כשעורה, אז לא מטמא בכלל. אבל עצם בגודל של כשעורה, גרגיר של שעורה, הוא מטמא במגע אם נוגעים בו, ובמסע אם נוסעים אותו, אפילו אם לא נוגעים בו. נאמר, הוא נמצא על גבי איזשהו כלי, והבן אדם מרים את הכלי. ובתוך הכלי יש את העצם של האדם, מת, זה מטמא את האדם שנוסע. ואינו מטמא באוהל. זה לא מטמא כמו טומאת מת רגילה, שאם יש מת באיזה אוהל, אז זה מטמא את כל מי שנמצא בתוך האוהל. כי בשביל זה צריך שיהיה יותר עצמות, צריך שיהיה שדרה, גולגולת, יש איזה... אבל פה ברגע שזה עצם כשעורה, זה מטמא במגע ובמסע. אז זה מה שלומדים מסעורה, שיעור של עצם, של מת, שמטמא במגע ובמסע. עכשיו, מה לומדים מגפן? זה מלמד אותנו לגבי הלכה שלישית, שונה, לגבי נזיר. נזיר שקיבל על עצמו נזירות, הוא נאסר רק בשלושה דברים. איזה שלושה דברים? אסור לו להתגלח, לאכול או לשתות מתוצרת הענבים, ולטמא למתים. שלושת הדברים האלה. עכשיו, לגבי לאכול מתוצרת הענבים, זה כולל את כל החלקים של הענבים, אם זה הקליפות, אם זה הגרעינים, כל סוגי הדברים שמפיק הענב. כמה השיעור שאם הנזיר עבר על הנדר שהוא נדר להיות נזיר, והוא כן אכל מענבים, הוא יקבל על זה מלכות. כדי רביעית יין לנזיר, שיעור של רביעית יין, נפח של רביעית הלוג של יין. כשאתה לוקח יין, ממלא רביעית הלוג, זה השיעור שאם נזיר אוכל ממנו, או שותה, הוא מקבל מלכות על זה שהוא עבר על נזירותו. עכשיו, אתה ממלא את הכוס שהיא ברביעי, שהיא שיעור של רביעית על גדותיה, אז הכוס מכילה יותר אם זה יין מאשר היא הייתה מכילה אם זה היה מים. עכשיו, מבחינה מידת נפח, אין הרי הבדל אם זה יין או מים. זה משנה כלי, יש כלי בגודל של רביעית הלוג. זה כמו ליטר, כמו סמק, זה לא משהו ששייך להגיד שהוא יותר או פחות. אבל מה? רש"י מגדיר את זה, איך אני יודע שרביעית יין זה יותר מרביעית מים? הוא מביא פה דבר מאוד גאוני. הוא אומר, תחכה שזה יתייבש. תן ליין להתייבש, הוא יגיע בסוף, הוא יהיה בגודל של כזית. רביעית יין, כשהוא מתייבש, הוא נהיה בגודל של כזית. רביעית של מים, כשהוא מתייבש, הוא לא מגיע לגודל של כזית, יותר קטן. אז רואים מפה שבפועל, בכמות של רביעית יין, יש יותר מאשר ברביעית מים. ולכן, אם הנזיר אכל כמות כזאת של דברים שמופקים מענבים בגודל כזה, של רביעית יין לנזיר, אז הוא יהיה חייב מלכות, כי הוא עבר על הנזירות שלו. וזה לומדים מהגפן שבשבעת המינים. מה לומדים מהתאנה שמובאת בשבעת המינים? אחד מה-39 מלאכות, אבות המלאכות שבשבת, אנחנו, אסור לנו לעשות אותם בשבת מדין תורה, אחד מה-39 אבות המלאכות, זה לא להוציא בשבת, מרשות יחיד לרשות הרבים. במסכת שבת יש הגדרה מה זה נקרא רשות יחיד, מה נקרא רשות הרבים. אבל אם האדם עוקר חפץ מרשות היחיד ומניח ברשות הרבים, או שעוקר חפץ ומטלטל אותו בשיעור של 4 אמות ברשות הרבים, הוא עובר על אחד מה-39 אבות המלאכות שזה אסור מהתורה. עכשיו, אם הוא לוקח חפץ מאוד מאוד קטן שאין לו שום חשיבות ומטלטל אותו, או שהוא עוקר אותו ומניח אותו, עוקר מרשות היחיד ומניח ברשות הרבים, הוא לא יהיה חייב. אבל אם הוא עוקר מאכל בגודל של כגרוגרת, שזה תאנה מיובשת, ברוב המאכלים זה כבר נחשב דבר חשוב, והעקירה שלו, והעקירה מרשות היחיד והנחה ברשות הרבים, תחייב אותו משום אחד ממלאכות שבת. אמנם במסכת שבת יש על כל מיני סוגי מאכלים שזה יוצא מן הכלל. יש מאכלים שבשיעור יותר קטן זה כבר נקרא חשוב, יש מאכלים אחרים, אבל רוב המאכלים שיעור של תאנה מיובשת, זה דבר חשוב כבר, שאם עוקרים אותו מרשות היחיד ומניחים ברשות הרבים, או הפוך דרך אגב, אם אדם עוקר מרשות הרבים ומניח ברשות היחיד, גם כן שיעור כזה גדול, כבר זה נחשב מלאכה בשבת. עכשיו, מה לומדים מהרימון שמובא בשבעת המינים? זה הלכה אחרת, הלכה בפני עצמה. יש מסכת שלמה בסדר טהרות, שנקראת מסכת כלים. כי אנחנו יודעים שבזמן שנוהג דיני תומה וטהרה, בעזרת השם בבני בית מקדש, כולנו נטהר ונרצה להישאר טהורים, כלי, ברגע שהוא כלי שאפשר להשתמש איתו, יש לו בית קיבול והכל, הוא נגמר, המלאכה שלו נגמרה כבר, הוא מוכן, אז אם דבר טמא שמטמא כלים נוגע בו, הוא נטמא. אבל בשביל זה יש תנאי, צריך שהוא יהיה כלי שלם. ברגע שהוא שבור, כל עוד מקבל תומה יותר. עכשיו, אם יש נקב בכלי, הוא נקרא שבור, תלוי מה הגודל של הנקב. אם יש בכלי נקב בגודל של רימון, של רימון בינוני, והרימון יכול לצאת דרך הנקב הזה, אז בכלים של אנשים פרטיים, לא כלים של בן אדם שלוקח כלים בשביל למכור, אז אפילו בחור יותר קטן כבר הוא זורק את זה. אבל אדם שיש לו בבית כלי, הוא שומר עליו גם אם יש לו נקב, אבל אם יש לו כבר כזה נקב גדול בגודל של אפשר להוציא משם אפילו, שאם הוא ישים בפנים רימון, הרימון ייפול לו החוצה דרך הנקב, כבר הכלי הזה נקרא כלי שבור והוא לא מקבל יותר תומה. זה מה שלומדים מרימון. רימון כדתנן כל כלי בעלי בתים שיעורם כרימונים. איזה הלכה נלמדת מהזית? ארץ זית שמן, זית שמפיק שמן. אמר רבי יוסי ברבי חנינה, זית? כמה הלכות השיעור שלהם הוא בגודל כזית. ארץ שכל שיעוריה כזיתים. אומרת הגמרא, לא, לא כל שיעוריה, סר כדת, אחרי דיברנו שיעור של חיטה, שעורה, גפן, תאנה, רימון, יש עוד שיעורים. כל שיעורי עשר כדעתך, והיא כהנר דאמרן, יש את השיעורים האחרים שאמרנו עד עכשיו. אלא אומרת הגמרא, ארץ שרוב שיעוריה נמדדים בכזיתים, כזית חלב, כזית דם וכו'. יש כל מיני דברים שבשביל לדעת שבן אדם עבר על האיסור של התורה, זה רק אם אוכל שיעור של כזית. מה לומדים מדבש, דיינו מתמרים? ככותבת הגסה ביום הכיפורים. יום הכיפורים, אחד מהחמישה עינויים שהתורה אומרת, תענו את נפשותיכם, זה לא לאכול. אם אדם אכל, אבל הוא אכל ממש קצת, אז אמנם שזה אסור, אבל הוא לא יהיה חייב קראת אם הוא אכל את זה במזיד. עונש של קראת. אבל אם הוא אכל שיעור כמו תמר גדול, שהגמרא מסכת יומא מגדירה אותו, שמצד אחד זה כבר עושה יישוב הדעת, אבל זה לא מסביע. זה שיעור ככה בין כזית לקביצה. אדם שאוכל כזה שיעור של כתמרה גדולה, אז הוא יחייב על האיסור של תורה שהוא אכל ביום הכיפורים. טוב, שואלת הגמרא, כל זה דווקא לפי הדעה של רבי חנן. הוא לומד מישיבת המינים את כל השיעורים שהזכרנו. אבל הרי רב יוסף ורב יצחק מהפסוק של שיבת המינים הם לומדים דיני קדימה, על מה מקדימים לברך ועל מה מאחרים לברך. אז ואידך, מאיפה הם ילמדו את כל השיעורים שהזכרנו? הגמרא, הני שיעורים בעד ימי כתיבי. רגע, מאיפה אתה לוקח את זה? שחיטה זה בשביל בית עם נגע צרת. צהורה בכלל מדבר על תומת מת. גפן מדבר פה על נזיר. מאיפה אתה לוקח את כל זה? מה כתוב לך שם? גפן לנזיר, חיטה לבית המנהוגה, צהורה לתומת מת. זה לא כתוב מפורש. אלא, מאיפה המקור לשיעורים האלה? מדרבנן. זה לא שבאמת לומדים את זה מחיטה, צהורה, גפן, תאנה, רימון וכו'. מדרבנן, במסכת עירובין דף ד' אומרים שזה הלכה למשה מסיני. כשמשה רבנו הביא את התורה, חלק מהמצוות מהתורה הוא הביא בעל פה, ואלה חלק מהמצוות. וקרא, זה שהסמיכו את זה על הפסוק, אפילו רבי חנן, זה הסמכת בעלמא, זה סימוכין, זה לא שמשם באמת לומדים חיטה ושעורה. אז אם כן, אין בעיה לרב יוסף או לרב יצחק לדעת את כל השיעורים האלה, הם ילמדו את זה מאותה הלכה למשה מסיני. אבל הפסוק, לפי דעתה, מלמד לדיני קדימה לברכות. על כל פנים, למדנו שמקדימים חיטה, שעורה, גפן, כל מה שיותר קודם בפסוק, כל מה שכתוב ראשון, עליו צריך להקדים ולברך. מספרת הגמרא סיפור בעניין הזה. רב חיסדא ורב אמנונה אבו יתבי בסעודתה, זכו לשבת יחד בסעודה, הייתו לקמיו, הביאו לפניהם תמרי ורימוני, תמרים ורימונים. עכשיו, על מה צריך לברך? ולפתור את השני, שקל רב אמנונה, בריך התמרי בראישה, לקח רב אמנונה בירך על התמר, ובא בזה לפתור את הרימונים. עכשיו, זה לא מובן, כי התמר הוא האחרון בשבעת המינים. לכן אמר לרב חיסדא, לא סביר עלי מר לעד דאמר רב יוסף ואיתי מר רבי יצחק? אתה לא מסכים עם מה שאמרו רב יוסף או רבי יצחק, שהם למדו מהפסוק בשבעת המינים, כל המוקדם בפסוק זה, מי שכתוב קודם בפסוק של שבעת המינים, הוא זה שקודם לברכה. אז בפסוק כתוב קודם רימון, אחר כך תמר. אז למה אתה בירכת קודם על התמר ופתרת את הרימון? אמר לי, אז רב אמנונה אמר לרב חיסדא, בוודאי שאני סובר את הפסוק הזה. אבל זה לא כמו שכולם חושבים שהשבעת המינים מתחלקים. חיטה, שעורה, גפן, תאנה, רימון, זית, תמר, שזה הסדר שהשבח שלהם. אלא הפסוק, אמנם אנחנו מתייחסים לסדר שלו, אבל מתייחסים גם לדבר נוסף. אנחנו כאילו לוקחים את הפסוק ומחלקים אותו לשניים. למה? כי התורה כותבת פעמיים ארץ. מה זאת אומרת פעמיים ארץ? התורה כותבת בהתחלה ארץ, חיטה, שעורה, גפן, תאנה ורימון, ואז היא כותבת עוד הפעם, ארץ, זית שמן, הכוונה לזיתים, ודבש, הכוונה לתמרים שמוצאים דבש. אז מה המשמעות של זה שכתוב פעמיים ארץ? למה לא היה מספיק שיכתבו ארץ פעם אחת? אלא זה בא לומר, כל פעם משבחים מההתחלה את ארץ ישראל. בהתחלה משבחים את ארץ ישראל בזה שיש לה חיטה, שעורה, גפן, תאנה ורימון. אחר כך משבחים אותה פעם נוספת, ארץ, זית, שמן ודבש. עכשיו יש פה פעמיים שמתחילים את המספר מההתחלה. פעם ראשונה מונים חמישה מינים, ואחר כך מונים עוד שני מינים. אם כן, אז ברור שמה שכתוב ראשון בפעם הראשונה של ארץ, דהיינו חיטה, שהיא כתובה ראשון בפעם הראשונה שכתוב ארץ, היא ודאי קודמת לכל שבעת המינים. עכשיו, שעורה היא כתובה שנייה, אבל יש לי פה מצד השני את הזית שהוא כתוב ראשון בארץ השני, לכן הזית תהיה קודם אפילו לשעורה. אבל הבא בתור, התמר, הוא לא יהיה קודם לשעורה, למה? כי הוא שני בארץ השני, בפעם השנייה שכתובה ארץ בפסוק. אז לכן חוזרים חזרה לשעורה, ואחרי שעורה מברכים על התמר. אחרי התמר עוברים לסדר של הפסוק הראשון, גפן, תאנה ורימון. זאת אומרת, מי קודם? התמר הוא שני לארץ, והרימון הוא חמישי לארץ. זה מה שהוא עונה לו. זה, תמר כתוב שני לארץ, פעם השנייה שכתוב ארץ, תמר כתוב מיד מספר 2 אצלו. וזה, אצל הרימון, הוא כתוב חמישי לארץ. אמנם זה כתוב חמישי לארץ הראשון, אבל הוא כתוב חמישי. טוב, אפחיסדה כל כך התפעל. תראה, אתה לוקח פסוק, ועד היום הבנתי ששבעת מינים, זה הכל לפי הסדר, לא כל כך התייחסתי לארץ שכתוב אחר כך, פעם שנייה. אבל כשאני עכשיו רואה איך שאתה מסביר כל כך טוב את הפסוק, אני כל כך מתפעל, הלוואי שאני אוכל ללמוד ממך את כל הדברי תורה. מאן יאיב לן ניגרי דפרזלה, מיתן לי רגליים חזקות כמו ברזל, ונשמעי נח, אני אזכה לשמש אותך, ללכת איתך לכל מקום ולשמוע ממך דברי תורה. התמר, הביאו לפניהם תאנים וענבים, תאנים וענבים, בתוך הסעודה. עכשיו, כשאדם נוטל ידיים, מברך ברכת המוציא לחם מן הארץ, ואוכל לחם, כל מיני סוגים של פת, פיתות, חלות, כל דבר שהוא, לחמניות, בעצם הוא התחיל עכשיו סעודה. יביאו לו כל מיני דברים שקשורים לסעודה, הוא לא יצטרך לברך עליהם פעם נוספת. וכשהוא יסיים לאכול אותם, הוא לא יצטרך לברך עליהם ברכה האחרונה, הוא מברך ברכת המזון, פותר את כל מה שהוא אכל בסעודה, שהם תפלים ללחם. אבל אם הביאו לפניהם תאנים וענבים בתוך הסעודה, אז זה בא רק בשביל שיהיה להם משהו מתוק בפה. אמר רב הונא, טעונים ברכה לפניהם. תברך על זה בורא פרי העץ, בהתחלה, לפני שאתה אוכל אותם. אבל ואין טעונים ברכה לאחריהם, אלא תברך ברכת המזון, תפתור כבר גם את הפירות. וכן אמר רב נחמן, טעונים ברכה לפניהם ואין טעונים ברכה לאחריהם, אבל, ורב ששת אמר, טעונים ברכה בין לפניהם, כמו שאמרו רב נחמן ולפניו רב הונא, אבל בין לאחריהם, צריך גם לברך ברכה אחרונה לפני שמברכים ברכת המזון. למה? כי ברכת המזון פותרת רק את הדברים שקשורים ללחם, מה שבא בתוך הסעודה, אבל פירות לפי דעתו של רב ששת, הם באים רק להכניס משהו מתוק לפה, זה לא בא להשביע, זה לא קשור לסעודה. עכשיו, איזה ברכה מברכים אחרי התאנים והענבים? לא מברכים על זה ברכה של בורא נפשות. למה? שאין לך דבר משבעת המינים שטעון ברכה לפניו ואין טעון ברכה לאחריו. דהיינו שלא יצטרכו לברך עליו לאחריו ברכה מעין שלוש, אלא יהיה מספיק לברך על זה בורא נפשות. אלא מה כן? רק דבר אחד. פת הבא בכסנין בלבד. פת הבא בכסנין, יש בראשונים כמה דעות, מה פירוש, אבל אנחנו נביא את דעתו של רשי. רשי כותב שהיה מנהג בזמנם, שאחרי שהיו מסיימים לאכול ולברך ברכת המזון גם, ברכו כבר ברכת המזון, היו מביאים לפניהם חיטים שקלו אותם בתנור, עשו אותם כליות, ומכאן מגיע השם כיסנין, וביחד עם הכיסנים האלה היה פת הבא עם הכיסנין. מה הייתה הפת הזאת? זה היה מין עוגיות כאלה או משהו כזה, שהיו לשים את העיסה עם תבלינים, עם שקדים, עם מגוזים, והיו אוכלים מעט מהעוגיות האלה. ולכן לא היו מברכים על זה ברכה מעין שלוש, אפילו עכשיו שכבר ברכו ברכת מזון, זה לא קשור לסעודה, לא היו מברכים על זה אחרי זה ברכה מעין שלוש, אלא היו מברכים על זה בורא נפשות. מכיוון שלא מצאנו שום סוג מאכל שיש הבדל בין ברכה ראשונה לברכה אחרונה אל הפת הבאה בכיסנין, אז לכן אנחנו יודעים שאם על תמרים ועל רימונים צריך לברך בתוך הסעודה, ברכה ראשונה, צריך גם לברך אחרי זה ברכה מעין שלוש, ברכת על הפירות. אומרת הגמרא, מה אתה אומר? שצריך לברך בתוך הסעודה על פירות? ופליגה דרבי חייא, דאמר רבי חייא, רבי חייא חולק על זה. רבי חייא סובר, פת, כשמברכים על לחם תחילת סעודה, היא פותרת גם מברכה לפני וגם מברכה של אחרי כל מיני מאכל, אפילו פירות. לא צריך לברך לפי דעתו על פירות בתוך הסעודה. ואדם שותה יין, מברך על היין, הוא פותר מברכה ראשונה ואחרונה כל מיני משקים. מספיק שאתה מברך על היין, בורא פרי הגפן, ומברך אחר כך ברכה אחרונה על הגפן ועל פרי הגפן, זה פותר את כל המשקאות שתשתה באמצע. עכשיו, מה הלכה למעשה אמר רב פאפה? מחלקים את זה לשלושה חלקים. הלכתא, דברים הבאים מחמת הסעודה בתוך הסעודה. נבאר בהתחלה את כל שלושת הדברים לפי דעתו של רש"י, כי זה הפירוש של איך שמפרשים תמיד את הגמרא, ואחר כך נבאר לפי הפירוש שנפסק להלכה, שזה דעתם של תוספות והראש, בעזרת השם. אז ככה, הדבר הראשון, דברים הבאים מחמת הסעודה בתוך הסעודה. אדם אוכל סעודה של לחם, עכשיו הוא לא אוכל את הלחם לבד. הוא מלפט את זה בכל מיני סוגי סלטים, לפתן, דברים שאיתם הוא אוכל את הלחם ממש. אז אין טעונים ברכה לא לפניהם ולא לאחריהם, הם תפלים ללחם. עכשיו, זה דבר אחד. עכשיו, דבר שני, דברים שבאים שלא מחמת הסעודה בתוך הסעודה. לפי דעתו של רש"י, זה כל מיני סוגי תבשילים, כרוב, טרד, כל מיני דברים שאוכלים ביחד בתוך הסעודה, לא מלפטים בזה את הלחם. אז טעונים ברכה לפניהם, כי הם לא תפלים לפת, צריך לברך עליהם, בורא פרי האדמה או מה הברכה שלהם. ואין טעונים ברכה לאחריהם, אבל ברכת המזון פותרת אותם, לא צריך לברך עליהם ברכה אחרונה בנפרד. דבר שלישי, הדברים שבאים לאחר הסעודה, מה הכוונה? אומר רש"י שזה הכוונה לכל פירות וכל מיני מגדניות שמביאים, היו מביאים את זה בדרך כלל אחרי הסעודה, אחרי שמסיימים את כל הסעודה, אז אם הביאו את זה בתוך הסעודה, הם טעונים ברכה בין לפניהם בין לאחריהם. זאת אומרת, למשל על פירות, לפי רש"י מביאים בתוך סעודה, צריך לברך על זה גם לפני וגם ברכה אחרונה בנפרד, והם לא נפטרים בברכת המזון. לעומת זאת, תוספות והראש, הם סוברים שמחלקים את שלושת החלקים בצורה כזאת. דברים הבאים מחמת הסעודה בתוך הסעודה, זה כל הדברים שאפילו לפעמים מלפטים בהם את הפת, כל הדברים שבאים בתוך הסעודה, גם בשר, דגים, דברים שבאים בתוך הסעודה, אפילו אם לא ממש מלפטים בהם את הפת, הם תפלים לגמרי ללחם, לא מברכים עליהם לא לפניהם ולא לאחריהם. הדבר השני, שהגמרא מביאה דברים שבאים שלא מחמת הסעודה בתוך הסעודה, זה הכוונה לפירות. שעל פירות מברכים ברכה הראשונה, אבל ברכה האחרונה לא צריך לברך על זה, כי הם נפטרים בברכת המזון. מה שהדבר השלישי שצריך לברך גם ברכה האחרונה עליהם, זה מדובר אחרי שכבר עקרו לגמרי את עצמם מהסעודה, והביאו לפניהם, וניקו את השולחן והכל, הביאו לפניהם את הפירות האלה, אז צריך לברך גם לפניהם וגם לאחריהם. שאלו את בן זומה, רבי שמעון בן זומה, הוא לא זכה שהסמיכו אותו, אז קראו לו שמעון בן זומה. מפני מה אמרו דברים הבאים מחמת הסעודה? בתוך הסעודה, מאכלים שבאים אפילו ללפט את הפת, אינם טעונים ברכה לא לפניהם ולא לאחריהם. למה? אמר להם, כי הם תפלים. הועיל ופת פותרתם, הם תפלים לפת. שואלת הגמרא, האחי, אז למה על יין כן מברכים ברכה בפני עצמה? יין נמי נפטרי פת, אם אתה שותה יין בתוך סעודה, לא תצטרך אולי גם על זה לברך בורא פרי הגפן. אז הוא תירץ להם, שאני יין, יין זה שונה לגמרי. למה? דגורם ברכה לעצמו. לפעמים אני שותה יין ומברך עליו, אפילו אם אני לא רוצה לשתות יין. אלא עכשיו צריך לברך על היין, למשל קידוש. גם אם אדם לא רוצה לשתות יין, הוא לוקח יין רק בשביל לברך את הברכה. הבדלה, הוא לוקח במיוחד יין רק בשביל שצריך ברכה. חופה. יש פעמים שמביאים יין רק בשביל לברך. בגלל שהוא כל כך חשוב, אז אפילו אם שותים אותו בתוך הסעודה, צריך לברך עליו בורא פרי הגפן. עד כאן דף ממלף.